אנחנו מתחילים ספר יונה. ספר יונה זה הספר היחיד, אומר הרד"ק, שמתמקד כולו בעם אחר. יונה בכלל לא נשלח לעם ישראל. ויש הרבה מדרשים סביב יונה, ויש הרבה דברים שלא ברורים ביונה. המשנה אומרת במגילה שבמפטיר ביום כיפור קוראים ספר יונה. הגמרא לא מרחיבה למה. הראשונים בקושי מוצאים בין הראשונים סיבה למה קוראים ספר יונה. אז זה נראה שזה דבר פשוט, מובן לכולם. המסר ברור, ואנחנו נראה שבספר יש כמה מסרים, ויש בראשונים, בפירוש כתוב כמה מסרים מהספר, וממילא אנחנו יודעים שזה משהו בכיוון של יום כיפור. אנחנו קוראים זה מנחה יום כיפור. מה בדיוק? נראה איך שנלמד. מתי ספר יונה נכתב? ספר יונה נכתב בערך 200-300 שנה אחרי שזה קרה. זה נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה בהתחלת בית שני. כך כתוב בהגמרה בבבא בתרא. אנשי כנסת הגדולה הם כתבו ספר יונה. זאת אומרת שהמילים שבספר יונה, יונה הנביא אמר אותם. לא יודע בדיוק למי, אבל זה חלק מנביאים. כל נבואה זאת אומרת הנביא אמר אותם. אנשי כנסת הגדולה קיבצו את הנבואות וכתבו אותם. והלשון של רשי בבבא בתרא מאוד מעניין. רשי אומר, אנשי כנסת הגדולה, חגי, זכריה, מלאכי, זרובבל ומרדכי וחבריהם, כתבו יחזקאל וכולי ושני מסר, מתוך שהיו נבואותיהם קטנות, התרי עשר, לא כתבו מנביאים עצמם, יונה לא כתב את ספר יונה, כי זה נבואה קצרה. לא כתבו מנביאים עצמם איש איש ספרו, ובאו חגי, זכריה ומלאכי, בזמן אנשי כנסת הגדולה בבית שני, וראו שרוח הקודש מסתלקת, שהיו הם נביאים אחרונים, ועמדו וכתבו נבואותיהם, וצרפו נבואות קטנות עמם, ועשאום ספר גדול, שלא יאבד מחמת קוטנם. משמע שגם הנבואה של חגי זכריהו מלאכי, זה רק מסתלקת הנבואה, אז הנבואה הזו בעצם נכתבה לא על ידי הנביא, אלא שנים אחר כך. סתם ככה, יש מחלוקת ראשונים, מה ההבדל בין נביאים לכתובים. האם נביאים זה בנבואה וכתובים זה ברוח הקודש, ככה המאירי כותב ראשונים אחרים, ויש רב חיים על הגמרא הזו בבבא בתרא, בסטנצל, השמונה פסוקים האחרונים שבתורה, הוא כותב שכל החילוק בין נביאים לכתובים, הוא הולך עם השיטה ששניהם הם בנבואה, אין הבדל ברמת נבואה, הרי יומיה גם ניבא את ספר יומיה, גם כתב את ספר מלאכים שהם חלק מנביאים, וגם כתב את ספר איכה שזה חלק מכתובים. אז הוא אומר זה הכל בנבואה, אלא שהנביא, כשהוא היה מקבל נבואה, היה אומר את הנבואה, ואחרי שהוא אמר את הנבואה, הוא כתב אותה. זה נביאים. כתובים, הנביא היה מקבל את הנבואה וכותב אותה, ואז מתוך הכתב היו קוראים אותה. הוא היה קורא ואחרים. זה כתובים. אבל שניהם במדרגת נבואה. אם ככה, אז יכול להיות שלפי רב חיים מסתובב איזשהו ספר יונה מהזמנו של יונה. אבל בפשטות הגמרא אומרת לנו שאנשי כנסת הגדולה הם כתבו את ספר יונה. זה אנשי כנסת הגדולה כתבו, זאת אומרת שהספר נכתב. נביאים. אבל עדיין, נביאים לפי רב חיים הוא אמר ואחר כך נכתב. אז אתה יכול לומר, כללית זה נכתב, ובמקרה של יונה זה לא הוא כתב, אחרים כתבו.
בסדר.
ככה הוא כותב. בסדר, קשה לדעת כמה אפשר לדייק בסטנצל. זה כולי היי ואולי. בסדר, אז ספר יונה, מה שלנו יש, נכתב לפחות 70 שנה אחרי, בפשטות כמה מאות שנה אחרי הסיפור של יונה. ולא ברור בין הראשונים מתי ספר יונה, מתי הספר קורה. יש תלמיד שרשי המעריק רא, הוא כותב שזה קרה בכלל אחרי שאשור החריבו את ישראל, אחרי שעשרת השבטים גלו. עכשיו אנחנו צריכים להבין, עשרת השבטים, יש מחלוקת במחילתא, יש מחלוקת תנאים, האם הם אי פעם חוזרים? מחלוקת רבי אליעזר, רבי עקיבא, רוב התנאים סוברים שהם גורשו מארץ ישראל, התבוללו, התחתנו עם האומות, ואיבדנו מיליון יהודים והם לא חוזרים. יש שיטת רבי עקיבא כמדומני שבסוף הם יחזרו. עוד יבואו מכלל האומות כל מיני אנשים שפתאום נגלה, הם העשרת השבטים. אבל בפשט, החורבן הזה של העשרת השבטים שעומד בפתח בזמן יונה, זה חורבן שבאמת מיליוני יהודים פשוט התבוללו. ויונה יודע שזה הולך לקרות. המעריק רא, כפי שידוע לי, הוא היחיד שסובר שספר יונה נכתב, קרה אחרי החורבן הזה, אחרי גלות עשרת השבטים, וההפך, יונה בא, מה תוכחה לנינווה? נינווה הרי זה עיר הבירה של אשור, כך כתוב בבראשית, אז הנבואה הזו היא לאשור, על החטא שלהם, איך הם התייחסו לעם ישראל. הם היו צריכים להגלות אותם, אבל הם התייחסו באכזריות רבה מדי. ובגלל זה הם חטאו והקדוש הולך להחריב אותם. לא ברור לי איך המעריק רא יסביר מה התשובה שהם עשו. האם התחרטו? מה התשובה? לפי המעריקה, הוא לא מסביר את סוף הספר. הוא לא נכנס את הפרטים, מה היה התשובה שלהם. והרי בסוף הספר הדגש הוא על החמאס אשר בכפיהם. אז זה לא יודע. אני לא יודע לשיטתו. רוב הראשונים סוברים שספר יונה, סיפור קורה כמה שנים לפני החורבן. יש סתירות באברבנאל, האם זה היה 6 שנים לפני חורבן שומרון, או 40 שנה לפני חורבן שומרון, או 80 שנה לפני חורבן שומרון. סתירה באברבנאל בספר יונה, ויונה מול ספר נחום. זה לא ברור, גם לא כתוב. הנביא לא אומר לנו מתי כל זה קורה. והיא דבר השם אל יונה ונמיתי למו. בסדר, יש נבואה לנינווה שעיר הבירה של אשור. שסתם ככה, אולי כן נכניס כמה נקודות פדגוגיות. כשאני מעביר שיעור במכון מיר, אני תמיד מקפיד לא לעשות כמו שעשינו הפעם. אני לא נכנס ישר לעומק, תמיד מתחיל את השיעור, בוא נחזור מהר על הסיפור. זה מאוד חשוב, הרבה פעמים אנשים יושבים בציבור, בכלל לא זוכים מה זה ספר יונה. אז אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל ציבור פה, כולם יודעים טוב טוב מה זה ספר יונה. כדאי לעשות חזרה מהירה?
אתה יכול לספר פשוט אחרי שנדבר חזרה בתשובה.
או, אז בוא נעשה חזרה מהירה. אליהו הנביא גזר שיהיה רעב בארץ. כשהוא גזר שיהיה רעב בארץ, בהתחלה הקדוש ברוך הוא עשה לו נס שהיה לו מים ובשר שהביאו לו עורבים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, לא יכול להיות שכל ישראל בצער ואתה חי פה ברווח, לך לצרפת אשר בצידון, עיר לגמרי בצפון של ישראל, שם אישה אלמנה תיתן לך לאכול. אלמנה, אליהו מגיע, עושה נס לאישה, היא ובנה, היה להם כמעט כלום לאכול, הנס הוא שזה לא נגמר. האישה ובנה, אליהו מחיה אותם, ואז יום אחד הבן מת, האישה אומרת לאליהו, אתה באת להזכיר את חטי. אומרים חזל, מה זה החטא? אנשים ידברו עלינו שאנחנו לא היינו בסדר, חיינו יחד, אני ואתה בבית אחד, דברים לא בסדר קרו פה, בגלל הרינון הזה, החילול השם, הילד הזה מת. אז אליהו אומר לקדוש ברוך הוא, הגם על האלמנה, לא יכול להיות, מחיה את הילד. אומרים לנו חזל, האישה הצופית הייתה אמא של יונה. עכשיו, שימו לב, לא כתוב בחלק מהמדרשים שיונה היה הילד שהוא החיה. כתוב שהיא הייתה אמא של יונה. רוב המדרשים נוקטים שיונה הוא הילד שהוא החיה. המלבין דרך אגב אומר שהיה לו טבע על-טבעי מאז אותה החיה, בגלל זה הוא יכל לחיות גם כן במאה הדגה. למה הוא חי 40 יום? למה הוא חי כל כך בזמן מאה הדגה? כי הוא כבר היה בן אדם אחר. אז יונה גדל עם ידיעה, יונה בן אמיתי, שהוא פעם מת, ואליהו החיה אותו. זו מחלוקת ראשונים האם הוא מת. כתוב שהוא יפסיק לנשום. יש מחלוקת ראשונים האם פשט הוא שהוא מת או לא. אנחנו מבינים את הפסוקים שהוא מת. שהוא מת, כן. אז יש דיון, שאלו את הרדווז, איך אליהו אם הוא היה פנחס, איך הוא החיה את המת? איך הוא שכב על הילד? אז הרדווז מביא ש... הוא דן בשאלה, זה מעניין לראות שבזה הציקו לרדווז, כי פנחס כהן, פנחס נעזר בן אהרון הכהן. אז הרדווז מביא שאולי, הוא מביא שיש ראשונים שתרצו שיונה היה גוי, והוא התגייר. שבגלל זה הוא לא טימה. הרדווז לא מקבל את זה. לא, אז הוא מביא, הוא אומר, לפי המחלוק קטנים, זה אומר, לפי רבי שמעון כמדומני. זה רק בועל, אז איך הוא מתרץ? לא זוכר, רשום פה, אפשר לבדוק, אני לא זוכר. לא זוכר. והגהר עליו, לא יודע. לא זוכר. בסדר, הגמרא כבר שואלת עם פנחס אליהו, איך הוא הופיע בבית קברות. בסדר, בואו נמשיך. למעשה, אז יונה בן אמיתי חוזר לחיים, יונה בן אמיתי גדל, הוא בן הנביא שנשלח להמשוך את יהו למלך, אנחנו שומעים עליו במלכים שכתוב שהמציאה ירבם בן יואש הרחיב את גבולות ישראל, אז הנביא אומר, כדבר השם שדיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא, פה נקרא נביא בספר מלכים, הוא ניבא שארץ ישראל שוב ישיגו את הגבולות שהיה להם פעם. חז"ל אומרים שהוא גם ניבא שירושלים תחרב, ואז היהודים חזרו בתשובה, ואז ירושלים לא חרבה, והיהודים התחילו לומר שהוא נביא שקר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לנינווה, תאמר לה את הקריאה, הוא מסרב, הוא בורח לים, יש לו נס כשהוא מגיע לים, הספינה שהיא במהלך 3 ימים מהנמל, הקדוש ברוך הוא מעיף אותה חזרה לנמל, כך כתוב פקד רב אליעזר, הוא עולה על הספינה, חושב טוב, הקדוש הוא מסכים איתי, ובורח, בים הספינה כמעט טובת, וכשאין פתרון, אז עושים גורלות, נופל על יונה כמה פעמים, וזורקים אותו, הוא אומר להם, צריך לזרוק אותי לים, מנסים אופציה אחרת, לא הולך, זורקים אותו לים, והים נח, ואז יונה נבלה על ידי דג וחי ומתפלל, חוזר ליבשה, מנבא לנינווה, הם חוזרים בתשובה, הם חוזרים בתשובה, והעיר לא נהפכת, ואז יונה מצטער על כך, והקדוש ברוך הוא נותן לו מסר, שנצטרך לדבר מה היה המסר, ואחר כך אנחנו ממשיכים, יונה, מיכה, ספר נחום, אנחנו מגלים שנינווה כן נהפכת, נינווה נחרבת, ספר נחום, פתאום נחום אמרנו, חזרו לחתור, חזר הגזרה, נינווה נחרבת. אנחנו ממשיכים לספר צפניה, בספר צפניה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מוכיח את ישראל, ואומר להם, למה לא למדתם מנינווה? למה לא למדתם? זאת אומרת, יונה חשש שהקדוש ברוך הוא יהיה כיתוג על עם ישראל, אם הוא מוכיח את נינווה וחוזרים בתשובה, ואנחנו רואים בספר צפניה שבאמת משהו חשש זה מה שקרה. באמת ככה היה. בספר צפניה הנביא מוכיח אותם, למה לא למדתם מנינווה? אז יונה מקבל נבואה, עכשיו הקדוש אומר לו לנינווה, ללכת לנינווה. הגמרא בסנהדרין אומרת, נביא שכובש נבואתו חייב מיתה בידי שמיים. הגמרא שואלת, כגון מי? כגון יונה בן אמיתי. מפורש בגמרא שיונה היה כובש נבואתו. משום מה, חלק מהמפרשים מסבירים שהוא לא היה כובש נבואתו. אז בוא נראה. נראה, שאלה נהדרת. מסו תשובה, אבל חזרו. זה מה שאומר, הם קלי תשובה. קלי תשובה. בוא נראה. זה מה שנצטרך לראות, מה המסר עם כל הסיפור. אז הקדוש הוא שולח אותו לנינווה, ובהתחלת הנביא, והיד והשם ניונה ונמיתי למור, קום לך לנינווה העיר הגדולה. מה זה העיר הגדולה? חלק מהמפרשים אומרים, של אין בה עבודה זרה. עיקר החטא שלהם זה חמאס, אבל עבדה זרה אין. זה לא מתאים לכל הפסוקים והמשמעויות האחרות, אבל בשלב הזה החטא שלהם היה חמאס. ככה, כך כתוב בין המפרשים. אז העיר הגדולה, גם בבראשית היא נקראת העיר הגדולה, נינווה היא עיר הגדולה, כי עיר הבירה של אשור. כתוב בסוף הנביא שנינווה זה מהלך 3 ימים, אדם הולך ביום 40 מיל. זאת אומרת, נינווה אתה 120 מיל, זה עיר די גדולה. תחשבו כמה זה, זה 200...
200 קילומטר.
מי זה 2,000 אמה?
כן? אמה זה חצי מטר.
בסדר? זה לא בדיוק. אני הולך... טוב, בסדר. נאמר, בסדר. נאמר שזה 120 קילומטר. זה עיר גדולה באים ממהם. אז מה? אז יונה מקבל ציווי ללך לנינווה, ופה יש מחלוקת בראשונים. האם הציווי הוא רק נבואה לנינווה וממילא רק נינווה אמורה להפך, או זה נבואה לכל אשור. הוא קרא עליה, הקדוש הוא לא אומר לו מה. ופה יש מחלוקת שוב. בגמרא משמע היה לו ציווי ללכת לנבות. פשט הוא שהנבואה שאנחנו מגלים בפרק ג' שהיא הנבואה שנינווה נהפכת עוד 40 יום, זה הנבואה של עכשיו. חלק מהמפרשים אומרים לא. הקדוש הוא אמר לו, לך תיתן שיחות מוסר. תעזור להם לחזור בתשובה. יונה אומר, זה ציווי, זה לא נבואה, אני לא מחויב עדיין בנבואה, אני לא מחכה שיהיה לי נבואה ישירה, יונה בורח. כי עלתה רעתם לפניי, מהי הרעה הזו? אז זה דיברנו קודם, מחלוקת. ויקום יונה לברוח תרשישה, תרשיש, המעריק רע אומר, הרדק אומר זה אפריקה, או אבן עזר אומר זה אפריקה, לא יודע. הוא פורח למקום שתרשיש מלפני השם. והראשונים מדייקים, לא מפני השם, הוא יודע שאנה מפניך, אי אפשר לברוח מהשם, אלא מהנבואה. עכשיו כתוב במחילתא בהתחלת בו, שנבואה שורה עליה בארץ ישראל. מאז שארץ ישראל נבחרה, אז נבואה זה רק בארץ ישראל. אבל גם כתוב שמאז שנביא קיבל נבואתו בארץ ישראל, הוא יכול להמשיך נבואתו בחוץ לארץ, כמו יחזקאל הנהר כבר. אז יש בראשונים שיטות. החקוזרי אומר רק בעד ארץ ישראל, אבל ראשונים אחרים לא אומרים ככה. ופשט במחילתא זה לא ככה. ויש עוד מקורות. אז למעשה יש פה מחלוקת בראשונים. חלק אומרים שיונה טעה. יונה חשב אם אני בורח לים אז אין נבואה בחוץ לארץ. הוא טעה בנקודה הזו שאם מתחיל נבואה בארץ ישראל אז זו הנקודה הבאה. יש פה מחלוקת ראשונים, הרי האם יש השגחה על גויים? מחלוקת ראשונים. יש מראשונים שאומרים, רק אתכם ידעתי מכל העמים. הנביא אומר לנו במיכה, שיש השגחה רק על ישראל. אז חלק מהראשונים, ובעיקר תלמידי הרשב"א, הם אומרים, אין נבואה על האומות. הנבואה היא על עם ישראל. על האומות יש השגחה כללית, על אומה אולי, אבל לא על היחידים, וגם על אומה, אז הם אומרים רק על חמאס. כשיש גזל, אז על זה נחתם גזר דין של אנשי דור המבול. כשיש גזל, על זה נחתם עונשם של אנשי סדום. לפי זה, מאוד מדויק המילה השגחה. זה לא ידיעה. האם הקדוש הוא משגיח? הוא יודע מה הולך אצל האומות. שאלה האם הוא משגיח. אז על עם ישראל, על כל יהודי, על כל רגע הוא משגיח. על הבהמות, זה מחלוקת ראשונים גם כן. האם יש השגחה? האם יש השגחה על כלל המין? זה מחלוקת בראשונים. אבל על האומות, אז פה חלק מהראשונים אומרים, בגלל שהיה גזל. אז הרד"ק והרי בן שועי ואחרים באותו אזור, הם אומרים, בגלל שהיה גזל, בגלל זה הקדוש ברוך הוא השגיח עליהם, כי הם גזלו אחד מהשני. סתם ככה אין השגחה על אומות העולם. ראשונים אחרים אומרים, לא, יש השגחה על אומות העולם, הם חטאו, הקדוש ברוך הוא אומר להעניש אותם. ואז יצא שעיקר המגמה של הנבואה היא לעמים. ואז יצא, כמו שהרד"ק אומר, שיונה זה הנביא היחיד שעיקר מגמתו היא להוכיח את העמים. אבל יש מהמפרשים, המלבים, אומרים שהמגמה הייתה לעם ישראל. הנבואה היא להוכיח, ומתוך זה עם ישראל צריכים ללמוד לקח. ננבי תהפך, מה אנחנו לומדים מזה? המגמה פה היא בעצם לצורך עם ישראל. המצודות הולך בכיוון אחר. הוא אומר, אשור הרי היו על סף להחריב את ארץ ישראל. הם בסוף החריבו את ארץ ישראל. וכדי שהם יחריבו את ארץ ישראל, צריך להיות להם רמה מסוימת בשמיים. הם איבדו את הרמה הזו, הם כבר לא היו ראויים לבוא להחריב את ארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תוכיח אותם, כדי שהם בסוף יוכלו להוכיח את ישראל. בחז"ל יש מחלוקת, למה יונה בורח? דעה אחת, מחלוקת הנעים, לא הלך יונה אלא להפיל את עצמו לים, הלך להתאבד. דעה אחרת, הלך לברוח מהנבואה. דעה שלישית, הלך כי כל הזמן קראו לו נביא שקר על שהוא ניבא שירושלים תחרב ולא עמדה נבואתו, אמר עכשיו אלך לעמים וגם הם לא יקבלו את נבואתי, שוב יאמרו שאני נביא שקר. נראה לי פשוט שלא מדובר פה על עניין כבוד, אנחנו מדברים על נביא. לכאורה מדובר פה על עניין של חילול השם. זאת אומרת, אם בעם ישראל קוראים לי נביא שקר, זה סיפור אחד. אם באומות יאמרו שדבר השם זה שקר, זה כבר חילול השם הרבה יותר גדול. למעשה, יונה בורח או להציל את עם ישראל, כי הוא אומר, הרי, כפי שדיברנו מקודם, באמת היה שואה, באמת היה, מיליוני יהודים התבוללו ועד היום אין לנו אותם, בגלל שאשור בא והגלה את עם ישראל, ויונה יודע שאם הוא לא ילך לנינווה, אז מי אמר שהם יחזרו בתשובה? הוא לא רוצה להיות זה שגורם את החורבן לעם ישראל. אחד מתלמידי הרשב"א כתב ספר, תורת המנחה. והוא כותב שם שיונה רצה ללמוד ממשה רבינו. בחז"ל יש השוואה בין שלושה נביאים, משה, יונה וירמיה. בין משה לירמיה, רש"י כבר בהתחלת ספר ירמיה מראה את ההקבלות. בין משה ליונה, אז יונה אמר, משה אמר, מחני נא מספרך. עדיף שאני אמות מאשר שאני אזיק לעם ישראל. אז יונה אמר, גם אני, עדיף שאני אמות, מאשר שאני אגרום לאשור לחזור בתשובה שבסוף יחריבו את ישראל. אז יונה הולך לים על דעת שהוא יהרג. למה הוא לא נסע לחוץ לארץ, לקיסריה? אז המלבים אומר, הוא ידע שיכול לחול עליו נבואה בחוץ לארץ. המלבים הולך נגד התורת המנחה. הוא אומר שיונה כן ידע שנבואה חלה יכולה לחול עליו בחוץ לארץ ברגע שהתחילה לחול בארץ ישראל. אבל הוא ידע שנביא במצב שהוא טרוד והוא בים ואין לו את היישוב הדת והוא בין האומות, הוא לא יהיה ראוי לנבואה ואז הוא לא יקבל את הנבואה. אז ישנו או דעה שיונה בורח לים לאבד כדי שהוא לא יגרום את הנפילה של עם ישראל, או שהוא בורח לים לברוח מהנבואה, או לברוח מהחילול השם של לחלל שם השם שהוא יקרא נביא שקר. הוא אמר, תהרוג אותי. בפשט, תהרוג אותי. מכין אינה מספרך, זה ראשונים אומרים, זה המקור למושג של ספר, שהקדוש הוא פותח ספרים בראש השנה ויום כיפור. תמחוק אותי, אני לא קיים בספרים שלך, אני לא, אין לי זכות, אני לא, לא ספר צדיקים, לא רשעים.
זה בידיים משהו.
או, אז גם יונה.
איך לומד מזה יונה?
יונה לא לוקח סכין וחותך את צווארו. יונה הולך לים, ועוד רגע אנחנו נראה מה הכיוון פה.
מה שהוא לא רוצה לגרום לכלל ישראל זה שנינווה הם יהיו שליחים של הקדוש ברוך הוא להרוג אותם, או שנינווה יהיה תוכחה שלהם להגיד להם את התוכחה, ואז יש תוכחה, אז אפשר
זה מחלוקת ראשונים. יש מהראשונים שאומרים שהוא לא רצה שנינווה ינצלו ואז הם יבואו ויחריבו. יש מהראשונים שאומרים שאם נינווה חוזרים בתשובה ואז עם ישראל לא חוזרים בתשובה, אז הקדוש הוא אומר, מה? שלחתי נביא אחד לנינווה וכבר חזרו בתשובה. אליכם שלחתי מלא נביאים ועשיתם זרוק.
אם זה רק שהיא משליחים, אין לקדוש ברוך הוא משליחים אחרים.
אז תשאל אותה שאלה. אין נביא אחר? מה הבעיה של יונה? אז הוא לא ילך, הקדוש הוא ישלח נביא אחר. אלא מה? יונה אמר, אני לא רוצה להיות הגורם. אז אותו דבר לגבי התשובה הראשונה. כמו שאתה אומר, שיהיה מישהו אחר, אני לא אגרום את הנפילה של עם ישראל. או גוי אחר או נביא אחר, אבל אני לא אגרום את הנפילה של עם ישראל.
ומה עם אליהו?
מה עם אליהו?
אליהו גם קח את נפשי כי לא טוב, כאילו הוא גם מבקש למות.
זה אחרת. זה מה שהתורת המנחה אומר. אילו יונה היה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא כמו משה, אילו הוא היה אומר, אני לא רוצה, זה יזיק לעם ישראל, תרוג אותי, לא היה בעיה. הבעיה היא שיונה לא עמד מול הקדוש הוא ניסה להתחיל, הוא ברח. זה ככה תורת המנחה מסביר. אז יונה בורח לתרשיש מלפני השם, מהנבואה, וירד יפו, והמצא אונייה. דיברנו על פרק רבי אליעזר שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס. אישית, אני חושב שזה מסר מאוד עמוק. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהנה, זה סימן, הקדוש הוא אוהב מה שאני עושה. ככה כתוב בפרק רבי אליעזר, יונה אמר. הוא ראה את האונייה באה, מהלך שלושה ימים בנס, הוא אמר, סימן, הקדוש הוא שמח, אני עושה נכון. ואנחנו לא צריכים את המדרש, זה כתוב מפורש בפסל מיכה. כשהוא התחיל פסל מיכה, הוא אמר, הנה, הקדוש הוא שמח מה שאני עושה, כי הוא שלח לי את הלוי לכהן. אז אנחנו רואים, זה טבע אדם, למצוא סימנים, וצריך להישמר מזה. גם יונה הנביא היה בטוח שאם יש נס ובא האונייה, אז כנראה שהקדוש הוא מסכים איתו. והייתן שכרה... נכון, בדיוק, בדיוק. והייתן שכרה, אז יונה משלם את שכר כל הספינה, ומפה אנחנו לומדים שנביא צריך להיות עשיר. וירד בא לבוא עמהם תרשישה, יש דעות מה זה בא תרשיש, היא באה מתרשיש או באה ללכת תרשיש. אז הוא משלם בעד כולם, אומר לזוז. המלבים אומר, הוא ידע שאולי הוא ימות, הוא לא רוצה להטביע יותר מדי הרבה אנשים. אז הוא אמר, עדיף שאני אשלם את השכר עכשיו ותיסו, שלא יהיו עוד אנשים. לפי המלבים יוצא קושי מאוד גדול, שהוא ידע שהוא הולך לסכן את שאר האנשים. זה קושי. או, נראה עוד רגע. אז בוא נראה. לבוא עמהם תרשיש מלפני השם. והשם הוא בתינו, הטיל רוח גדולה אל הים, והיא שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. אז פה האונייה כנראה לא יכלה לעמוד בקצב של הגלים, וכתוב בחזל שרק באונייה הזו היה נחשולים, גם רק פה היה את השר, והירו המלאכים והיזקו איש של אלוהיו. אנחנו רואים שהמלאכים הם עובדי עבדה זרה. לכל אחד יש את עבדה זרה שלו, והטילו את הכלים שהוא באונייה אל הים נקל מעליהם, הם אומרים אם אין כלים בספינה, היא לא כל כך כבדה, אז היא תוכל לזוז בקצב של הגלים. אחרת, הם חשבו שהספינה תישבר פשוט. ויונה ירד אל ירקתי הספינה. למה הוא ירד למטה בספינה? אז יש תשובה במבית על אחד שהיה בספינה, והספינה טבע והפכה על עצמה, והיו שני, היה את החלק העליון של הספינה, והיה את החלק התחתון. ובחלק התחתון היה רק פתח אחד לצאת מהחלק התחתון. אז האדם אומר, אני ראיתי יהודים בחלק התחתון, ולא היה להם דרך להימלט, כי הספינה טבע. אז לא ראיתי אותם מתים, אבל מאחר והספינה טבעה והיה רק פתח אחד והספינה נהפכה על עצמה, אז האם אפשר להעיד לאישה שבעלה מת? והמביט מדבר שם שזה לגמרי שונה ממים שאין להם סוף, בגלל שהם היו בתחתית הספינה. על פי המביט הזה, המלבים רוצה לומר, יונה ירד לירכתי הספינה על דעת שזה יהיה הצד שיתבע ראשון, ואולי הוא יתבע, וברגע שהוא מת, ירד הקטרוג משאר המלאכים, ויוכלו להמשיך לנסוע בשלום. ככה מלבים אומר. זה קצת קשה, כי בשאלה היא מדגישים שהספינה נהפכה על פניה, ולא היה מצב לצאת, וככה היא שקעה לתוך הים. פה המלבים לוקח את המציאות הזו, משהו אצל המציאות של יונה, ורוצה לומר שהמים היו נכנסים לירכתי הספינה קודם. זה קצת קשה. הוא הולך לישון. יונה, כפי הנראה, לא אוחז בתשובה. הוא הלך או להרג, או לברוח מהנבואה, והוא לא חוזר בו. ויקרא לאברהם וחובל ויאמר לו, בינתיים הוא לא חושב שהוא חטא, נכון? לפי יונה הוא לא חטא. מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך, אולי תשת האלוקים לנו ולא נובד. אז הוא אומר לו, תעבוד את העבודה זרה שלך. הם מתחילים לדבר ומורים נפיל הגורלות. פה יש סוגיה מעניינת. הספר חסידים כותב, אם אנשים הולכים בים ויש שערה גדולה, שלא יפילו גורלות. כותב ספר חסידים, לא לומדים מיונה, לא מפילים גורלות. ככה כותב הספר חסידים בסימן שין עין ד' כמדומן. אתה ממשיך את הספר חסידים לעוד כמה מאות סימנים, תף ריש משהו, כותב ספר חסידים, ספינה שנמצאת בים, ויש שקט ושלב סביבה, ורק סביב הספינה הזו יש נחשול, שיפילו גורלות, אם שלוש פעמים נופל על איש אחד, בידוע שבגללו יש את הנחשול רק סביב הספינה הזו. למה? כי חזל אומרים לנו שפה אצל יונה, היה ככה היה. הציץ אליעזר נשאל, רבי חנינה בן טרדיון, שהרגו אותו, יש סתירה. אז הוא מעלה את הסתירה הזו. אני לא למדתי ספר חסידים, אני לא מבין, אבל הוא מצטט את הסתירה הזו. אז הציץ אליעזר נשאל מהסיפור של רבי חנינה בן טרדיון. כשהוא עמדו להרוג אותו, אז הקוסטינר, זה ששם לו את כל הפשטן, אמר לו, אם אני מוריד את הפשטן הרטוב ואתה תמות יותר מהר, אני אקבל עולם הבא. אמר לו רבי חנינה בן טרדיון, כן. אז הוא מוריד את הפשטן הרטוב, קופץ לתוך האש, זוכה לחיי עולם הבא. אבל היו אחרים בגמרא שפתחו את הפה ומתו יותר מהר, כי האש נכנסה להם לפה, ואת זה הוא לא עשה. אז האיש שואל, האם אפשר ללמוד מרבי חנינא בן טרדיון, שאדם שהוא חולה, ועל סף למות, יכול לזרז מיתתו? אז הוא אומר לא. הציץ אליעזר אומר לו לא, כי רבי חנינא בן טרדיון לא עשה את זה על ידי עצמו. הגוי שאל אותו, אם אני אעשה את זה, האם אני אזכה לחיי העולם הבא? על זה הוא ענה לו כן. הוא לא אמר לו תעשה את זה, וזה גם גוי. והוא אומר אותו דבר אצל יונה. הם מפילים גורלות, ואל תלמד מהסיפור של גורלות.
שם אצל רבי חנינא ידע שלך מות.
גם פה.
השאלה אם ימות תמיד או החולה,
החולה שוודאי הולך למות. מדבר מציאות שזה שאלה אם הוא ימות היום או מחר. זה ברור שהוא הולך למות. שאלה הוא סובל כל רגע, הוא רוצה לקצר את הסבל. האם אפשר לעזור לו לקצר את הסבל? לא, 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 מדובר לצערנו, יש כל יום אנשים שיושבים וסובלים, סובלים, סובלים, וזה רק עניין של שעות שהם ימותו. אז בגורלות, הפילו גורל אחד, אמרו, אולי יש כמה אנשים שחייבים. הפילו עוד גורל, שוב יוצא על יונה. הפילו עוד פעם, שוב יוצא על יונה. יש דיון איך בדיוק עשו את הגורלות. אנחנו רואים במשנה ביומא שיש כמה דרכים לעשות גורלות. הגורל נופל על יונה כמה פעמים, ואמרו אליו, הגידנה לנו, באשר למי הרע הזאת לנו. הם לא משמיעים אותו ישיר. אנחנו אפשר ללמוד תוכחה מהחוכמה שלהם. נכון, אנחנו רואים את זה. שואלים אותו, למה? אולי אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים. מה מלאכתך, מאין תבוא, מה אתך, ואם זה אמת, אין לנו זמן להתעכב מה השאלות האלה בעצם. ויאמר עליהם, עברי אנוכי ואת שם כה שמיים ירא, אשר עשה את ים את היבשה. אני, אל תחשבו שיש לי עסק עם זוס, אל תחשבו שיש לי עסק עם האלוקים של הים. אני עם האחד שמעל האלוקים שאתם מאמינים בו שהוא על הים. ולאלוקים שלכם אין לו חשבון איתי על מה שאני עושה, כי אני אראה את האחד שהוא הבוס שלו, ואין בעיה. זה לא למה שיש פה שערה, אז הם אומרים לו, אז מה כן? זאת אומרת, אני בורח מהנבואה. אז אני בורח מהנבואה, אז הם מפחדים. אז עד עכשיו הם כל אחד מהעבודה זרה שלו. עכשיו הוא אומר לו, אני עם הבוס של העבודה זרה שלכם. ואין לי בעיה. אז ויראו אנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? ועל זה תמתי, בקושי הראשונים מדברים על המשפט הזה. לכאורה, יש פה הרבה לדון, מה זה השאלה הזו, מה זאת עשית? אפשר להבין פשטות, אוקיי, מה עשית, אם אתה יראה את השם? אבל ההמשך הפסוק לא נראה ככה, כי ידעו האנשים, הם כבר ידעו, כי מלפני השם הוא בורח. אז מה? איך עשית דבר כזה? אז ככה חלק מהראשונים מסברים, זה הפשט היחיד שראיתם ראשונים. איך עשית דבר כזה? תחשוב רגע לעצמך, זו שאלה אמיתית. זה כמו ראובן, זה כמו... בסדר, אוקיי, אני שומע. בסדר. אז כן, אז המפרשים אומרים שמתוך זה הוא ענה על השאר, זה כבר ענה על השאר.
כן, אבל אחר כך הנביא אומר, ידעו אנשים שלפני השם מבורח, כי יגיד להם.
מסכים. הראשונים רק אומרים שמתוך השיחה הם שאלו אותו, אז מה כן? אז הוא אמר כן. לא ראיתי יחס לנקודה הזו. אז הם אמרו לו, מה נעשה לך ואשתו קיים עלינו? הם לא מציעים לזרוק אותו. כי הים הולך וסוער, אתה רואה את המציאות, ויאמר עליהם, סוני ואטילוני לים. ופה הציץ אליעזר מדייק. הוא לא קפץ. הוא אמר להם, אתם תזרקו אותי. ומפה הציץ אליעזר מדייק שאי אפשר ללמוד לבית חולים בארץ, שבן אדם אסף למות והוא סובל, נכון, הכל נכון. אבל כמו שרבי חנין בן תרדיון לא אמר לאיש, וגם הוא לא עשה את זה בעצמו, הוא לא פתח את פיו, וסתם דרך אגב, וזה מחלוקת ראשונים. יש בין ראשונים שאומרים שבאמת רבי חנין בן תרדיון כן יכל לזרז את מיטתו, זה היה מעשה חסידות שהוא לא פתח את פיו ובלע את האש. זה היה מעשה חסידות שהוא לא זירז מיטת עצמו. הציץ אליעזר הולך עם האחרים שאומרים שלא. היה לו אסור, הוא לא יכל לזרז מיטתו. זה דיון, זה דיון בפוסקים, אבל יש אחרים, זה דיון מאוד מעניין. כי הפוסקים, סתם נקודה, הפוסקים כותבים שהקרוב משפחה שהכי טוב יכול להישאר. אבל עשו מחקר בשנים האחרונות, הקרוב משפחה שהכי טוב יכול להישאר מהי ידעת החולה, הוא אחראי על ההחלטה הזו. כך כתוב בפוסקים. במציאויות שיש החלטה, כך כתוב. הבעיה היא שלאחרונה עשו מחקר, ארצות הברית, אנשים שחזרו, שלא מתו, וגילו שאין אחוזים תואמים. אחוזים ממה שהמשפחה חשבה שהם היו רוצים. מה שהם באמת רצו, לא תואם באחוזים מאוד גבוהים. אז קצת קשה. גם כן גילו שרוב האנשים שמנסים להתאבד ולא מתאבדים, כי הוא בן אדם קופץ במדיין גבוה, בסוף הוא לא מת, שובר רגל ולא מת, רוב רובם מתחרטים באוויר, שזה נפקמין על ההלכה. האם הוא רשע בדקה האחרונה שלו, וזה יהיה נפקמין עכשיו עם יונה. הוא אומר להם, סעוני ועטילוני, למה שני הלשונות? כתוב במדרש, הוא אמר להם, תכניסו, אתם רוצים לראות? הכניסו אותו עד הרגליים, הים היה שקט. הוא החזיר אותו לאונייה, הים הולך וסוח. אז אני שמתי לב, היום בעצם זה גם היה ניסיון ליונה. תחשבו מה זה, הוא חושב שהוא הולך למות. הוא מת בשלו. הים הולך וסוער, הוא מת בשלו. מה היה קורה אם הם לא היו שואלים אותו שאלה? אני לא יודע. מה עם כל האקום סביבו? אולי זה היה גדר אין מעלין ואין מורידין. הרי אם כולם היו עובדי עבדה זרה חייבים מיטה. אז יכול להיות שבגלל זה היה גדר אין מעלין ואין מורידין, הוא לא היה צריך לדאוג. מה?
אין השגחה לפני רגע אמרת.
בסדר, אבל זה גם כן, אין מעלין ואין מורידין, הוא לא צריך להציל אותם. הוא לא חייב להציל אותם. הם כולם עובדי עבדה זרה. אחר כך הוא אומר, סעוני ועטילוני, תראו, תעשו ניסיון, מורידים אותו עד הרגליים, הים שקט. זה סעוני ועטילוני. מחזירים אותו לספינה, הים סוער. מורידים אותו, הפעם צריך לרדת עד הטבור, עד שהים שוקט. מחזירים אותו. עכשיו תחשבו, כל אדם נורמלי, גם אם הוא מחליט להתאבד, הסטטיסטיקה היום אומרת, הוא מתחרט בדרך איך שהוא יורד מהבניין. יונה לא מתחרט, זה גם ניסיון ליונה. כל פעם מורידים, מעלים, מורידים, הוא הולך שלבים עד שהוא יורד בסוף. מורידים אותו עד הצוואר, הים שוקט, אז מעלים אותו לספינה, הים סוער, אז הפעם האחרונה לא היה להם ברירה, מטילים אותו לים. כי הים הולך וסוער, ויאמרו, עכשיו, למה הוא לא עושה תשובה? כי הוא אוחז שהוא לא חטא. וגם אם הוא חטא, הוא מוכן לאבד את עצמו לטובת עם ישראל. הוא לא אוחז בתשובה עכשיו, כי הוא חושב שהוא עושה נכון. ויאמר להם סוני ואטילוני לים, ואשתו קיים עליכם, כי יודע אני כבשלי השר הגדול הזה עליכם. ויחתרו אנשים להשיב אל היבשה. מעניין שמשמע מפה שקודם הם לא ניסו, או שפה הם ניסו עוד יותר חזק לחזור. והשיקול שלהם היה, אם החשבון של הקדוש ברוך הוא איתך, שאתה צריך ללכת לנינווה, נחזור ליבשה, סע לנינווה. הוא אומר להם, זה לא יועיל. למה אומר להם, עטילוני לים? כי אני לא מוכן לקבל על עצמי ללכת לנינווה. הם אומרים, נחזור ליבשה, אז זה עניינך, בינך ובין הקדוש ברוך הוא, זה לא ענייננו. אנחנו לא רוצים לזרוק אותך לים. לא הולך להם. ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם, ויקרו אל השם ויאמרו, עכשיו הם כבר קוראים אל השם י-K-V-K, הם הגיעו למסקנה שהקדוש ברוך הוא האלוקים, על נן עובדה ונפש האיש הזה, גם אם הוא כובש נבואתו, הוא חייב מיטה בידי שמיים. אם בן אדם אחר יבוא ויהרוג אותו, רוצח הוא. אלא מה? שפה יש מצב שהוא אומר להם, תטילוני, הגורל, הקדוש ברוך הוא מעיד, זה אשמתו. אבל בשורה התחתונה, מבחינת בשר ודם, מה יותר להרוג אותו? מה הוא רוידף? זה דיני שמיים.
רוידף.
מה במציאות אתה רואה? אתה לא רואה שהוא רודף.
כן, אני מחסת את הרי ים.
אז למרות כל הסימנים האלה, אנחנו רואים שהם לא השתכנעו. אנא השם, על נן עובדה בנפש האיש הזה. ואל תיתן עלינו דם נקי. אנחנו רואים, למרות כל הניסיונות, הם לא היו רגועים, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. או, זה העניין, שבעצם זה גרמה. זה לא מוות פתוח, אלא אם כן אנחנו רואים שזה כמו זוטו של ים במצב הזה. שכמו ש...
אבל הם יודעים שברגע שהם יתגלו לים, הים ינוח מזה פה. אז הוא יוכל לשחות הביתה.
טוב, אז ככה חלק מהראשונים אומרים גם כן שבגלל זה הולך לירכתי הספינה. המלבים אומר, הוא פחד שאם הספינה תטבע, כמו שרבי עקיבא פעם טבע באמצע הים, והקדוש הוא זרק אותו עם גלים עד היבשה, יונה פחד שהקדוש הוא הולך לעשות לו אותו דבר. אז הוא רצה לוודות שהוא ימות. אז הוא ירד לירכתי הספינה שאם היא תטבע, הוא ודאי מת. אין מצב שהוא יחיה. זה ככה המלבים כותב. ואז, ויסו את יונה ויתלו... ויתילו אל הים, ויעמוד ים מזה פה. ויראו אנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח לשם וידרו נדרים. בפרק את רבי אליעזר כתוב שהם הגרי צדק שאנחנו אומרים, ועל גרי הצדק. כשאנחנו אומרים ועל גרי הצדק, זה הם. הם היו גרי צדק. ויזבחו זבחים הם מלו, הם הביאו את המשפחות שלהם לירושלים, הם התגיירו. מחלוקת ראשונים. בתפילה של יונה, יונה יאמר, משמרים אבלי אישה, ואלה ששומרים עבודה זרה, חסדם יעזובו. הם יעזבו את העבודה זרה שלהם. מחלוקת ראשונים, האם הכוונה היא אלה שהיו על הספינה עכשיו חוזרים בתשובה. או חסדם. זה החסד שהם נדרו לחזור בתשובה, יעזובו, הם לא יעמדו בזה. אני יודע שהתשובה היא תהיה מהירה וקלה לחזור הפוך. עכשיו בואו נחשוב רגע, מה המסר פה? מה? חסדם זה לשון עבודה זרה. את העבודה זרה שלהם יעזובו. יש גם דעה שאומרת שזה הולך על אנשי נינווה, שבזה הוא פייס את עצמו. אני אלך לנינווה והוכיח אותם, ואני יודע שגם אם הם יחזרו בתשובה, זה לא יחזיק. ואולי זה אחד מהמסרים של יום כיפור. אנחנו עומדים בנעילה, הרבה אנשים מקבלים כל מיני קבלות. הרבה אנשים חושבים כל מיני דברים, השנה הבאה יהיה. רוב האנשים מגיעים לשנה הבאה עם אותם מחשבות. רוב האנשים, השנה אני אגע בזמן למניין. שנה הבאה הוא שוב אומר, השנה אני אגע. אולי אחד מהמסרים שאנחנו אומרים לקבל מיונה, זה ההתמדה, שכן צריך להתמיד. אולי. תלוי אם זה אחד מהמסרים, זה רק לפי הפשט הזה. בחסדם יעזובו. ואימן השם דג גדול, או באותו זמן, או לפי המדרש מששת ימי בראשית, לבלוע את יונה, והיא יונה במאה דגה שלושה ימים שלושה לילות, והוא לא חוזר בתשובה. שלושה ימים שלושה לילות, 24 שעות כפול שלוש, הוא במאה הדגה, הוא רואה נס, הוא חי, והוא אומר, בסדר, כנראה אני אמור למות מיטה נוראה. לפי חלק הרדה כמדומני, או המלבים, אחד מהמפרשים אומר, שקודם הקדוש הוא זרק אותו בים, זה לא היה פשוט. הוא ירד עד התהום, הוא עלה למעלה, ירד, שעה בתוך הים, עד שנשרו כל שערותיו, וכל האור שלו כבר היה לא תקין, הוא היה כבר במי מלח, הוא בים כבר הרבה זמן, עד שהוא כבר על סף מוות, והוא לא חוזר, ואז הוא נבלע על ידי הדג, ואז יש מדרש מדהים פה, איך שבדג היה לו רווח, הוא הסתובב, טייל, הדג נתן לו סיור מכל תחתית העולם, ראה לו את מי ים סוף, איפה שחצו בני ישראל, בגלל שאנחנו, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לדלג לסוף רגע, כי בכל הסיפור הזה אנחנו מדברים על הטעות של יונה. אז אנחנו צריכים לזכור שיונה א', מסר את עצמו למען עם ישראל. וב', אחרי כל הסיפור, גם כשאנחנו מסיימים את ספר יונה, כשישנו תענית, כשאנחנו מתענים, אז יש תפילת 18 מיוחדת. והתפילה חוברה על ידי הגאונים, אם מוזכרת בראשונים, ההוספות שהגמרא בתענית מזכירה, אז הגאונים סידרו את זה לתפילת 18 מסודרת, בזמן תענית כשיש עצירת גשמים. ושם אנחנו פותחים את אחד מהפרקים, שבזכות יונה עבדך תעננו. אנחנו מתחילים את התפילה ריבונו שלם בזכות יונה. זה לא מי שענה ליונה הוא יעננו, אלא בזכות יונה, הקדוש ברוך הוא היום הזה שיש עצירת גשמים, גשמים תעננו. זאת אומרת, הגאונים נקטו בפשטות שלמרות שאנחנו נראה שיונה נענש, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו נבואה שוב. הקדוש ברוך הוא לא הסכים איתו בתהליך שהוא עשה פה. שורה תחתונה, יונה הוא צדיק במדרגה שאנחנו מבקשים דור דור בזכותו שיפסק אסירת גשמים. אנחנו צריכים לזכור על מי אנחנו מדברים. אנחנו מצד אחד מדברים מה היה הטעות, מה הוא חשב. זה צדיק יסוד עולם. שעד היום, חלילה, בזמן עצירת גשמים, אנחנו מבקשים בזכותו. יונה מתפלל. ופה, זה מעניין לראות בראשונים. או, זה כש... אני לא יודע. לא יודע. למה דווקא זכותו? למה את זכותו הגאונים בחרו באותו פסקה? המשנה אמרה כתוכחה שקוראים פרק מיונה. מי שענה, אבל מה אני אומר שם? אני אומר, קדוש הוא כמו שענית אז, מי אמר שזה בזכותו? טוב, בסדר. אני לא רואה בזה הכרח, כי הרי... טוב. אני... יונה מתפלל. הקדוש הוא עשה לו עוד נס, שוב החיה אותו, איך הוא חי? לפי חלק מהמדרשים הוא יצא משם אכול מהחומצות של הדגה, הבשר שלו בכלל לא היה לו בשר, היה לו רק יבלות, הוא לא יכל לעמוד בשמש, לא יכל לעמוד ברוח, זה חיים, זה חיי איוב. הוא בא לפני אנשים, היה נראה זווה, היה נראה בן אדם כולו אכול, אף אחד לא רוצה להסתכל עליו, ופתאום הוא נוחת ונפגש במלאכים, שואלים אותו, איך הגעת לפה? הוא אומר, בלה אותי דג, פלט אותי, עכשיו הגעתי לפה. המלאכים הולכים ומספרים לכולם, כשכולם שומעים את הנס הזה, פתאום מעניין לראות מה האיש הזה עם היבלות בבשר החול. כל מה שהוא חשב שהוא יציל את עם ישראל, זה הכל בא להינקם בו, שכשהוא יוצא לנינווה, יותר מאזינים לו, כי... אחר כך, אבל... אני לא אומר פשט שלי, מה שאני אומר כתוב. זה בראשונים כתוב שהם פגשו את יונה ונינווה, והם העידו עליו. זה לא המצאה שלי. אתה רוצה נמצא את זה, אני לא שומעי... נכון? אז אחרי 3 ימים ושלושה לילות שהוא לא מת, יונה מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר ממנה. והתפלל אל השם, אני חושב שנדלג אולי את התפילה מקוצר הזמן. יש פשט מאוד מעניין, בתורת המנחה הוא אומר שהחטא של יונה היה שהוא חשב לגור כל חייו בחוץ לארץ. כך הוא חשב לברוח מהנבואה. סתם, זה רק ראיתי אצלו, לא ראיתי מישהו אחר שמסביר ככה. יונה אומר, ואני וכל תודה אסבכה לך, נחזור לבית המקדש, זה סוף התפילה שלו, אשר נדרתי השלמה, אני נשבע שאני כן אעמוד בנבואה, והדג מקיא את יונה אל היבשה. היינו חושבים שיביא אותו לנינווה. לא, יונה נוחת במקום אחר. ושוב הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לך אל נינווה. פה ליונה יש אפשרות לעשות תשובה. מהי התשובה האידיאלית? שאדם עומד באותו ניסיון, והוא לא חוזר על החטא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו נבואה ישירה, לומר להם עוד 40 יום נינווה נהפכת. תשימו לב שברוב התנ"ך, אני לא בטוח עם כל התנ"ך, אבל נראה לי שאפשר אפילו לומר כל, כמעט כל פעם, ואולי כל פעם שכתוב מספר, זה לא ברור. כתוב שעוד 40 יום משה יורד מההר, לא ברור מתי 40 יום, עם ישראל חוטא בעגל. כתוב שעם ישראל 400 שנה במצרים, לא ברור מה זה 400 שנה, אז בני מנשה יוצאים מוקדם ונהרגים. כמעט כל מספר, 70 שנה בבבל, מוצאים כלי המקדש, עם ישראל, כולם מתבלבלים. כמעט כל מספר שישנו בתנך לא ברור. כמעט כל מספר. גם 40 יום האלה, יש דיונים בראשונים, איך הנבואה הזו באמת כן התקיימה. אולי זה 40 יום, 40 שנה, אולי זה בדיוק 40 שנה, לפני שנבוכדנצר תקף את סנחריב, זה לא מסתדר, אז אולי צריך לפרש ככה וככה וככה. הפשט הכי פשוט זה שיטת אבן עזרא בכל הנבואות, שאומר שכל נבואה שניתנת, ניתנת על תנאי. למרות שלא מפורש התנאי, הנבואה היא, ככה תוכנית עכשיו, לאור המציאות עכשיו. תשנו את המציאות. לא, הרמב״ם אומר לטובה. הנבואה אומר, הרמב״ם אומר, זה יכול לחזור רק לטובה. אבן עזרא אומר, לאו דווקא לטובה. כי הרי יעקב היה ירא. למה הוא ירא? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אז הרמב״ם אומר, כי זה הנבואה פרטית, לא להעביר לאחרים, אז הקדוש ברוך הוא יכול לחזור בו בנבואה ליעקב. אבן עזרא אומר, לא, הכלל בכל נבואה היא שהיא על תנאי. לאור הנתונים כעת. כן, אבל גם הרמב״ם לא מסתדר עם ירמיהו. אז עם ירמיהו הוא לא מסתדר. טוב, זה דיון אחר. יונה הולך לנינווה. נינווה הייתה עיר גדולה. או, זה מה שהראשונים אומרים. אבל פה כבר היה גזרה. וזה, לפי התפארת ישראל, ולפי חלק מהראשונים, זה המסר פה. כבר הייתה גזרה. זה חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. הנביא בא ואומר, 40 יום היא נהפכת. הייתי חושב, מה אנשי נינווה יעשו אם הם מאמינים ליונה? תקבלו את הפה כלות, תברחו. אומרים לך שהולך להיות פה רעידת אדמה. אתה לא אומר נעשה תשובה, אתה אומר אני אברח.
גם בחורבן, בירמיה, כשהנביא אז הוא אומר גם נחמו נחמו עמי. איך יכול להיות? יש אומרים שכן, כי הוא רוצה ש...
אז זה המסר. לפי חלק מהמפרשים למשנה במגילה, זה המסר של יום כיפור. לא להתייש, גם עם פורענות בפתח. אז יש לנו ראשת ממשלה, יש לנו כל מיני סכנות עומדות בפתח, אבל בשורה התחתונה, זה לא יותר גרום. נביא בא ואומר, עוד 40 יום אני אפחת. האנשים לא ברחו מהעיר. הם אמרו, מה צריך לעשות? לחזור בתשובה. ויקום יונה וירחן ננבה כדבר השם, וננבה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. יונה לא רוצה שהם ייתו בנבואה, אז הוא מחכה עד שהוא במרכז, הוא מתקדם יום אחד לתוך העיר. עכשיו שהוא הולך אמצע העיר, הוא מתחיל לקרוא, עוד 40 יום ננבה נהפכת, שיהיה ברור מה הם 40 יום. יונה עצמו מצפה שעוד 40 יום ננבה נהפכת על פניה. כך הוא מצפה. וימינו אנשי ננבה באלוקים, שזה תמוע. למה? בן אדם מוזר נכנס, אומר לכם, עוד 40 יום ננבה נהפכת, שולחים אותו לבית משוגעים. מה?
בן אדם מוזר,
זה היה רואה. בסדר. אז איך הם ידעו? מה הם חיבדו אותו? אוקיי, בסדר. אפשר לומר ככה, או אפשר לומר, כמו הפשט שהמלאכים יעידו עליו. המלאכים דיברו, אמרו, תראו, הוא איש אלוקים, ראינו. אנחנו...
אם זה הילד...
אם זה הילד שהחיה הנביא... אז ידעו שהוא מיוחד. טוב. ויקרו צום, פירוש... מה?
לא, אם זה מישהו מיוחד, יודעים שהוא מיוחד.
חוד שהוא היה ילד הפלא, כולם דיברו עליו. ויקרו צום, פירוש המילה צום זה התכנסות, צום את הגידים. אנחנו משתמשים בזה כמילה מושלת לתענית. וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. והגע דבר אל מלך ננבה, שישנו במסורת שזה היה פרו ממצרים, שהוא ידע, הרי פרו סך הכל היה בן אדם גמד בגודל הזה, נכון? גודל אמה, הגמרא במועד קטן אומרת. אז הוא היה בן אדם פלא גם כן. ככה הגמרא אומרת במועד קטן, שהיה אדם נמוך בגודל הזה. גם נבוכדנצר, כתוב בפיוטים, מחזור ויטרי, היה גמד בגודל הזה. כך כתוב על נבוכדנצר גם כן. אבל למעשה יש להם מלך מיוחד, שכבר יודע מה זה דבר השם, ומה זה העונש של השם. והיה קומה כיסו, ויעבר את דרתו מעליו, ויחס שק וישב על היפר. הוא עצמו מתאבל. והוא מעביר מסר איך לעשות תשובה. ופה יש מחלוקת בין הבבלי תענית לירושלמי תענית. הוא אומר להם, כולם יתכסו שקים והבימה ויקרו לאלוקים בחוזקה. מה זה בחוזקה? אז הבבלי אומר, אל תיתנו לבימות לאכול, אל תיתנו לבימות לשתות, תפרידו את התינוקות אפילו, כולם צמים, כולם מתפללים. עכשיו בקריזה, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. כל אחד אפילו, בנית קורה בבית, תפרק את הבית, תחזיר את הקורה. לא מעניין אותנו, אין תקנת קורה, לא, הכל צריך לחזור. הירושלמי אומר, לא. הם אמרו, חציפה נצח לקשרה. כשבאים להתכנסות ודנים איך יהיה, מי שהכי חצוף הוא כללי מנצח. הוא דוחף, הוא דוחף. חציפה הדרך של העולם זה שהחצוף מנצח. כל שכן לקשרו של עולם. כתוב בירושלמי בתענית, על המשנה הזו בסוף תענית, כל שכן שאם נהיה מספיק חצופים, נוכל לנצח את הקדוש ברוך הוא. אמרו ריבונו שלם, אתה לא תרחם עלינו, אנחנו לא נרחם על התינוקות. לא נותנים לתינוקות לאכול. אתה לא תרחם עלינו, אנחנו לא נותנים לעגלים לאכול. קשרו את העגלים בצד אחד, אמהות בצד השני, וככה הם התחילו את התפילה, מתוך חוצפה. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה. והתכסו שקים, וכמו שהמשנה אומרת בתענית, אנחנו לומדים מפסוק י' וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. הקדוש ברוך הוא ראה שהם עשו תשובה. יונה יודע שהם לא יעמדו בתשובה הזו, אנחנו יודעים מספר נחום שהם לא עמדו בתשובה הזו, בסוף הם כן נחרבו, אבל באותו רגע הם חזרו בתשובה, למרות הגזרה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה. אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה, למרות שהיא או חצופה או לא, ולמרות שהיא לא עומדת לאורך זמן, וגם הדגש של המלך זה לחזור מהבן אדם לחברו. מה עם הבן אדם למקום? הם כולם התגיירו? הם קיבלו שבע מצוות בני נוח? אומר המלבים לא. הם עדיין עבדו עבדה זרה. אז אם אנחנו הולכים לפי הפשט שהם אף פעם לא עבדו עבדה זרה, אין בעיה. אבל אם אנחנו הולכים לפי פשט שאנשי אשור היו עובדי עבדה זרה, אז עכשיו הם רק חוזרים מהבן אדם לחברו, ועדיין זה מספיק תשובה שהקדוש ברוך הוא מבטל את הגזרה. וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו, כי הוא ראה שהם חזרו בתשובה. והוא ראה שעכשיו זה יהיה כתרוג על עם ישראל, ועכשיו יהיה להם את הכוח לבוא להחריב ולעשות שואה במיליוני יהודים. והתפלל אל השם ויאמר, ענה השם על עוזי דברי ידיעותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח את ראשי, שזו הייתה טענתי, ידעתי שאתה ניחם על הרעה. ופה המרשה אומר, יש שתי לשונות, כל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. האם יונה ידע שהקדוש ברוך הוא חזר בו? הפסוק הבא משמע שלא. הרי כתוב בפסוק ה' שהוא רצה לראות מה יהיה בעיר. מה הוא חיכה לראות? חיכה לראות אם היא תחרב או לא? אז אם פשטו שהוא חיכה לראות אם מתחרב, זאת אומרת, הקדוש הוא לא אמר לו שהוא חזר מהגזירה. חלק מהראשונים אומרים ככה, שיונה באמת לא ידע אם הקדוש הוא חזר בו מהגזירה. אחרים אומרים לא, הוא ידע, אבל הוא גם ידע שהם לא יעמדו בתשובה. אז הוא רק חיכה לראות מתי הם יחזרו לדרכם החטאים. יונה רצה למות, אמר, למה שאני אראה שאני גרמתי את החורבן של עם ישראל? למה לי לחיות? יאמרו שאני נביא שקר, זה חילול השם, אני אהיה הגורם לחורבן, לא רוצה. מה השם עונה לו? ההיטב חר הלך. וזה הלשון שאנחנו נראה לאורך כל הדרך. ההיטב חר הלך. הקדוש ברוך הוא מצמיח כיקיון, יונה יושב תחת לכיקיון, במצב שלו הפיזי הוא מאוד סובל מהשמש, הכיקיון יבש, ואז השמש קודחת, הוא נהיה כל כך חולה, הוא על סף מוות, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי למות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רוצה למות? בגלל שכבר אין לך צל? בגלל שהכיקיון מת ואתה סובל בשמש? אתה על כיקיון שלא עבדת בו בוכה. אני לא אחוס על ננווה? מה הקשר? יונה נהנה מהכיקיון. מה הקדוש ברוך הוא אומר? כל אשר בראתי לכבודי עשיתי. גם הגויים, גם אם אין בהם השגחה, יש פן שהם הבריאות שלי. לפי ההבנה הזו, אז הספר יונה יכול להיות גם כן, במידה מסוימת, איזושהי תפילה שלנו, שאנחנו אומרים, בבנו שלם, מעשיך אנחנו לא גויים מאנשי ננווה. יכול להיות שספר יונה זה גם כן מסר לנו, תקווה. לא רק תקווה שאנחנו יכולים לעשות תשובה, אלא תקווה שהקדוש ברוך הוא קיבל את אנשי ננווה, למרות שהם חזרו וחטאו אחר כך, למרות שהתשובה שלהם לא הייתה שלמה, או לפי הבבלי, או לפי הירושלמי, איך שתרצה, זה לא היה התשובה האידיאלית, או לפי המלבים. מה?
אבל אתה לא יודע.
נכון, לא יודע.
מה שאתה מוסיף לנו זה, אבל איך אפשר
לומר
שזה המסר?
למה לא? אני לא אחוז, זה סוף הפסוק. למה? אני לא אחוז. למה הקדוש ברוך הוא חייס?
שהתשובה של נביא לא הייתה מספיק טובה.
זה אתה רואה בנחום. תמשיך לשני ספרים. ספר נחום פותח. מסע נחום, ננבי, תראה, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא מנבא שננבי תחרב. זו היסטוריה פשוטה. תראו, אני לא יודע, לא כתוב בגמרא. זה חלק מה שאני ראיתי, שזה, אלה אולי המסרים של הספר. הפוטנציאל לתשובה, בין אם זה התשובה של אנשי ננווה, שזה הפשט, בין אם זה התשובה של יונה, הרד"ק אומר שאחד מהמסרים של הספר זה שתחפולות אדם לא יועילו. הטעות של יונה הייתה טעות שרוב האנשים עושים. אני יודע שאתה אומר שם אבל.
הוויכוח בין יונה לקדוש ברוך הוא
קצר קצת. ספרו
סיבה
שיונה לא מסביר את הסיבה,
למה הוא
ברח,
למה
הוא...
נכון.
התשובה
שקדוש ברוך הוא אליו, זה לא נוגעת לעיקר.
כתוב בגמרא בשבת, יש לקיש, רב כהנה, למד את כל הש"ס 40 פעם, ורק אז הגיע לאמרה שאומרת, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הוא למד את כל התורה שבכתב, תורה שבעל פה, למד את הכל. אחרי 40 פעם שהוא סיים חזרות, פתאום לימדו אותו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. רבותיי אמרו לי, כשהתחלתי ללמוד תנ"ך, שהם פה אנחנו לומדים שאין מושג כזה כמו לקרוא את התנ"ך, בלי מסורת של חז"ל. רואים מרב כהנה, שההתחלה היא עם חז"ל. אחרי שאתה יודע את הכל לפי חז"ל, אחר כך אתה יכול לפתוח את העיניים לראות גם אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זה אחר כך, זה לא ההתחלה. נכון, בפסוקים לא רואים את זה פירוש. מה אני אומר? נכי נמי.
לא, אני די מקשה, לא הפוך, אני מסכים איתך. לא הבנתי איפה הוויכוח בין יונה לקדוש ברוך הוא נוגע לבעיה של... אם יונה אומר, אני רציתי להציל את כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו.
נכון, הקדוש
ברוך הוא... ואני אכפת לי על הברואים שגם כאילו...
אכפת לי גם על הברואים שלו. זה נכון, הקדוש אומר, אני לא אחריב, יש פה ילדים, יש פה בהמות, הם לא צריכים להחרב. ההורים לא עשו תשובה שלמה, אבל הם עשו תשובה חלקית, זה גם, זה מספיק שאני לא אחריב את העיר, שיש בה כל כך הרבה ילדים ובהמות. בעזרת שם שהקדוש הוא יחתום את גזר דינינו לטובה, יחמול עלינו, יקבל את תשובתנו, שנזכה לשנה טובה ומתוקה.